כל חי אונליין 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק ביציאת האדם מהמצרים שלו. לא פעם, בני האדם סובלים מלחצים, ממתחים, בעבודה, בחברה, בגלל הפוליטיקה, בגלל המצב הכלכלי, בגלל המצב בבריאות שלהם. אחד הרגשות הבולטים אצל רוב האנשים בחברה של כיום זה הלחץ, המתח. זה מה שמייצר את הצעדים של האדם. כי אלה הם רגשות שלא מאפשרים לאדם לשמוח ולהפיק את המירב בחיים. בני האדם במתח, בלחץ, במהלך השבוע, וכך במהלך החודשים והשנים, ומפספסים את התפתחות החיים שלהם, את הילדים שגדלים, את הבריאות שלהם. הם לא מצליחים ליהנות ולהפיק את המירב ממה שיש. אנשים כך מפספסים את החיים. הם לא יוזמים, הם לא בוחרים, אלא הם מגיבים ללחץ, למתח, לחרדה. בני אדם מגיבים לחיים ולא מנהלים את החיים. בני אדם כל כך נמצאים במקום שבו הם מוגבלים בתגובות שלהם לאנשים, לשיחות, לטלפונים, לדואר, למה שהעולם מנסה להשיח את דעת האדם. כך בסוף יום האדם, הוא עשה הרבה מאוד דברים, אבל הוא לא מסופק, הוא מוטש, הוא עייף. אנשים רוצים לצמוח, אנשים רוצים להרוויח, אנשים רוצים לחסוך, אנשים רוצים להיות בריאים, אנשים רוצים נישואים מאושרים, אנשים רוצים חברה טובה, אנשים רוצים חינוך ילדים, אנשים רוצים כל כך הרבה דברים טובים ויפים. הם יודעים להגדיר מה הם רוצים, הם יצרים לעצמם את החזון ואת השאיפות. וזה דבר נהדר, מכיוון שהמטרות של האדם הן עוזרות לאדם למקד את האנרגיה שלו, את העוצמה שלו, להגיע להישגים והצלחה. בעזרת המטרה של האדם, כיוון החיים נעשה בהיר יותר, צלול יותר. הצבת מטרות היא אחת הפעולות החיוביות הנשגבות שהאדם יכול לעשות. כי כשאדם מגדיר לעצמו מטרות לחיים, הוא מעצב את החיים שלו. ואם הוא לא מגדיר לעצמו מטרות, אז כך הוא מעצב את החיים שלו. כחיים ללא מטרות. האדם לא יכול לחיות ללא מטרה. אם האדם חי למען מטרה מסוימת, כיוון החיים שלו מתעצב לכיוון הזה. ואם הוא לא מעצב לעצמו מטרות, אז זה המטרה שלו, להיות אדם ללא מטרות. אין אדם שחי מבלי שהוא מעצב את האישיות שלו, את האופי שלו, את ההרגלים שלו, וכל זה בעזרת המטרות. או שיהיו לאדם מטרות אקטיביות שיעצבו אותו, או שלבני האדם אחרים יהיו מטרות איך לשלוט עליו, וכך הוא יתעצב לפי הגחמות של האנשים האחרים. האדם צריך להגדיר לעצמו מטרות, לכתוב אותם, לקבוע תוכניות פעולה ספציפיות, לפעול שלב אחרי שלב. הדרגתיות היא מילת מפתח בנושא המטרות, וכך האדם הוא ממוקד והוא נלהב. כך האדם פועל בהשראת המטרות שלו. כך הוא יכול להעצים את עצמו, כך הוא יכול למקד את עצמו. כך האדם יכול להתגבר על כוח האנרציה, על כוח ההרגל. כך האדם יכול להתפתח, כך האדם יכול למתוח את היכולות שלו. אם הוא יציב לעצמו מטרות נהדרות שמציטות את המוטיבציה. כשלאדם יש מטרה, יש לו התלהבות, לפעול, לעשות, הוא מתחיל להאמין בעצמו, הוא מתחיל לפעול לביטחון, במחויבות ונחישות להתמיד ולפעול בשלבים לקראת השגת המטרה. מטרה מגובשת, מטרה ממוקדת, ממקדת את המאמצים, ומסייעת לנו לקדם ולהאיץ את החיים בכיוון החיוביים. וככל שלאדם תהיה מטרה גדולה יותר, כך תהיה לו מוטיבציה רבה יותר. אם האדם רוצה להצליח בגדול, הוא צריך להיות ראש גדול. הוא לא יכול לצפות את הגמול עצום אם הוא חושב בקטן. חשיבה בגדול היא חשיבה שזוכרת כל הזמן בראש ובראשונה את הדברים החשובים באמת. את המטרות. לא לבזבז זמן על מטלות לא חשובות, להציב לעצמנו מטרות גדולות שיעניקו לנו השראה, ואז נצא מגדרנו כדי להגשים את המטרות האלה. נוכל להתחבר אל האנשים הנכונים, לפעול בצורה הנכונה, לנצל את הזמן. כך אנחנו לא רק נקבל השראה מאנשים אחרים, אלא אנחנו עצמנו נהיה מקור השראה. המטרות לא חייבות להיות מטרות על להציל את העולם כולו, מחולאים רעים, מדברים שליליים, או לאפשר להם לחיות חיים מאושרים. זה יכול להיות גם דברים קטנים בינינו לבין עצמנו, שלנו הם גדולים. האדם רוצה ללמוד, האדם רוצה להתפתח, האדם רוצה לשפר את מערכות החיים שלו, את ההורות שלו, מבחינתו זה דברים נהדרים. זה השיא שלו, זה העולם שלו. וזה דבר נהדר, כי על זה הוא בעיקר צריך לקחת אחריות, ואז לנסות לזהות את הזמנים בחיים שלו שבהם הוא נגרר אחרי מתח, לחץ, תסכול, קריאת חדשות, שיחות חולין, וכל מיני דברים שבשעת מעשה נראה שאין ברירה, אני חייב להגיב, אני חייב לדבר, אני חייב לומר, אני חייב לעשות, אני חייב להפריד את הילדים, אני חייב לומר למה לעשות, אני חייב להרגיע את הילד הבוכה, אני חייב, חייב, חייב. וככה אדם מאבד את עצמו בתוך כל ים המחויבויות, אין לו גלגל הצלה, ואנחנו לא מחפשים גלגל הצלה, אלא הספינה שהיא בכלל מעל הים. האדם צריך להחליט לעצמו, לדוגמה, במהלך היום, מה אני אמור לעשות. אני אמור ללמוד כך וכך שעות, אמור לעזור כך וכך שעות, לעשות כך וכך שעות. כמה אני משקיע היום בהתפתחות שלי, כמה אני משקיע היום בתרומה לאחרים, כמה אני משקיע היום בעזרה למשפחה, כמה אני משקיע היום בתחביב, כמה אני משקיע היום בעבודה שעות. כל יום ויום לנסות להגדיר לעצמנו, גם אם לא בצורה הכי מדויקת שישנה, וודאי שהחיים דורשים גם איזושהי גמישות מסוימת, אבל לא יותר מדי, לא לוותר לעצמנו בשם הגמישות, אלא כן להציב לעצמנו מטרות ולומר לעצמנו, כן, היום אני חייב לעשות מטרות ומשימות א', ב', ג', ואז להתחיל לראות מה המחיר שאני צריך לשלם. לא מספיק רק לחלום, לא מספיק רק לשאוף, לא מספיק לדמיין שיהיה לי בית במקום כזה וכזה, ובעזרת הדמיון, אם אני אחשוב טוב, זה עוד יגיע. אני אחשוב טוב, אני אמגיע. מגנט אליי את כל המציאות. אני אשב רגל על רגל על הספה, אני אתחיל לחלום על בית החלומות, על העבודה המאושרת, על ההצלחה הרבה, וכך הכל יגיע. לא זו הכוונה של הצבת יעדים ומטרות. המטרה היא לא במקום העשייה, היא אמורה להיות כוח השראה לקראת נחישות, מחויבות ומשמעת עצמית. זו מטרה נכונה שהיא מניעה את האדם לקראת תפקוד, ואז האדם צריך לומר לעצמו מה המחיר שאני צריך לשלם. אני רוצה לצמוח, אני רוצה להרוויח, אני רוצה לחסוך, אני רוצה להיות בריא. לא נוכל גם לחסוך וגם לבזבז את כל הכסף. אני רוצה לחסוך, אני צריך כבר מיד כאשר מקבל את המשכורת. לדוגמה, אדם מקבל משכורת של 7,000 שקל בחודש, 1,000 שקל הוא רוצה לחסוך, שלא יחכה לסוף החודש ואז יחסוך. קודם כל ישלם את המחיר של המטרה שלו, ישים 1,000 שקל בצד ויתחיל לחיות עם 6,000 שקל. אדם לא יכול לשמור על הבריאות שלו ולהכניס ממתקים הביתה וזה רק בשביל הנכדים. זה לא יהיה, הוא יאכל את זה. כשיגיעו הנכדים שיקנה להם, אין אפשרות שהאדם יגשים מטרות מבלי שהוא ישלם מחיר. אדם לא יכול לומר לעצמו, אני רוצה להרוויח יותר ולהמשיך לקום בשעה מאוחרת בבוקר. אדם לא יכול לומר לעצמו, אני רוצה נישואים טובים. איך? אני אבחר לעצמי בשידוך את האדם עם התכונות הטובות, עם התכונות היעילות. חשוב שיהיה בית מיוחס, חשוב שיהיה גם כן כסף למשפחה. איזה חלומות, איזה שאיפות. אמר פעם האדמו"ר מגור, תישן פחות, תחלום פחות. האדם אומר, אני רוצה כל כך הרבה דברים טובים. נהדר שיש לאדם שאיפות. אבל האם האדם מוכן למחיר שצריך לשלם? קודם תשלם מחיר. אחר כך נדבר על תוצאות. יש לי חלום להרוויח. ותחה תשאל את עצמך, מה המחיר? יש לי חלום שיהיו לי חברים טובים יותר. תשאל שאלה, מה המחיר? המחיר. אני רוצה ניסויים טובים. מה המחיר? אני רוצה חינוך ילדים. מה המחיר שצריך לשלם? די לאשליות, קדימה לחיים. בואו ונתחיל לקחת אחריות. אז אדם רוצה כל כך הרבה דברים, וזה יפה, וזה נהדר, ויש לו שאיפות, ויש לו חזון, ויש לו מוטיבציה. בואו ונדבר עכשיו על מימד נוסף. יש טרור, יש בעיות הפוליטיקה, יש בעיות בחברה, יש מניות שעולות ויורדות, יש שער הדולר, שער היורו ושער השקל, שהוא לא בדיוק מתפקד בצורה שהיינו רוצים שיהיה. השינויים בעבודה הם רבים כל כך, וההבטחה של היום בעבודה היא לא בהכרח ההבטחה של מחר. יש לחץ של חברה, יש לחץ של קהילה, וככה האדם מאבד את עצמו. אחד המפתחות זה זמן לעצמנו, להתבודד, להתנתק, קצת לנשום, להירגע, לחוות את עצמנו. לבני אדם כיום לא פעם יש כל כך הרבה דברים, בריאות, כסף, הצלחה, משפחה, אבל מכלום לא נהנים. למה? בגלל הכללה של הדאגה. אמר רבי ישראל בעל שם טוב, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לקלל אדם, הכללה הגדולה ביותר שישנה, זוהי הבהלה, זוהי הדאגה. האדם סביב המתח והלחץ, אינו זמן לעצמו, לנשום אוויר, להתנתק, מטלפונים, מדואר, מחברה, להירגע, להתנתק קצת. אבל זה מבלבל. ולמה? מכיוון שהאדם אומר לעצמו, אני לא יכול בלי חברה, אני לא יכול בלי טלפון, אני לא יכול בלי להיות בקשר עם האנשים האחרים, אני לא יכול בלי לדעת מה קורה בעולם. בואו ונאמר, וכל הדברים האלה נכונים, בסדר, אבל מינון, זוהי מילת המפתח. כתוב בספרי המוסר רעיון יפה. אומרת התורה בפרשת שמיני, את מה לאכול, מה לא לאכול. אומר רש"י, מקורו מהגמרא מסכת חולין. היות שהבהמות והחיות הטמאות הן מרובות מן התאורות, לכן התורה מציינת את הבהמות והחיות המותרות באכילה. מכיוון שהכתוב מציין את המועט. בעופות פירט את העופות הטמאים. למה? מכיוון שהעופות הטהורים הם רבים יותר מאשר העופות הטמאים. לכן פירט הכתוב את המועט. אם כן, לגבי בהמות שרובם טמאות, פירט הכתוב את 10 הבהמות הטהורות. בעופות שרובם טהורים, מנה את 24 העופות הטמאים, כי תמיד הפסוק מונה את המספר המועט. כך אומר הרמב״ם, צריך לשנות לתלמידו בדרך קצרה, כך יהיה קל יותר לזכור. אבל לפי זה קצת קשה. למה הפסוק מונה, מופיע בפרשת שמיני בספר דברים, גם מקצת מהבהמות הטמאות? התשובה היא, מכיוון שהפסוק רוצה למנות גם את הבהמות הטמאות, מכיוון שאפשר להיכשל בהם, כי יש להם סימן תארה אחד, כמו החזיר והגמל. הגמל מעלה גירה, אבל פרסה לא מפריס. חזיר מפריס פרסה, אבל גירה הוא לא מעלה, לכן הוא תמם. מכאן למדו ספרי המוסר רעיון נהדר, עד כמה ראוי לאדם להיזהר מכל אלה שאין להם סימן טהרה מובהק. יש לו רק חלק אחד מסימני טהרה. היות שאתה לא בוודאות יודע אם זה כשר או לא כשר, בקלות יכול האדם להיגרר אחריהם כי הוא ראה סימן אחד. ככה האדם צריך להיזהר מאנשים שהם ספק. אולי יש להם השקפה פסולה, אולי לא. אולי הם יכולים להשפיע על האדם לרעה, אולי לא. לאדם יש ספק? המלא גימטריה ספק? מר גימטריה ספק, כי זה מהות העמלק, ספק, והספק זה מר. כי אין שמחה כהתרת הספקות, ופיקודי השם, זוהי התורה, ישרים, שמחי לב. ולכן האדם צריך להיזהר מאוד מאותם אנשים שיש לו ספק לגביהם. ולכן את החזיר מגדירים, תיזהר, יש לו רק סימן אחד. הגמל מזהירים, תיזהר, יש רק סימן אחד. מי שרשע מוחלט, קל להיבדל ממנו. מי שצדיק מוחלט, קל להתקרב אליו. מי שהוא ספק לא יודעים, צריך להתרחק מהם. וזה היצר הרע, הוא מכשיל את האדם בדברים שהם לא לגמרי ברורים, בדברים שהם ברור, אסור, אדם יראה שמיים, יתרחק מהם. אבל אומנותו של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך, מחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו לך עבוד עבודה זרה. וזוהי עבודתו של היצר הרע, אומר הגאון מבילנה, דרכו להתפתל בין הגדרות, כי הוא יודע שאם הוא ילחם עם המצוות עצמן, לא יתייחסו אל היצר הרע. וכך היצר הרע עובד, איכן הוא פוגע באדם? בגדרות, בסייגים, כמו שמצינו שהנחש ניצח את חווה, קודם כל נגע בעץ, אחר כך אכלה. כך כתוב בספר ערך הפיים, שהיצר הרע בא לפתות את האדם בסייגים, בגדרים, לא בגוף העבירה. ורבותינו אמרו, תיזהר מן הצבועים. כתוב שעשיו היה כמו החזיר. כך אומר רשי, עשיו בן 40 שנה, ויקח את יהודית בת בארי החיתי. אומר רשי, עשיו נמשל לחזיר. למה? החזיר שהוא שוכב, הוא כמו היינו אומרים פושט את לפיו, לומר בואו ותראו, אני טהור, אני מפריס פרסה, שוסע שסע. כך היה עשיו, מתי הוא מתחתן? בן 40. לומר אני כמו אבא יצחק, מתחתן בגיל 4, כמנהג אבותיי. האם עד הגיל הזה הוא ישב בבית המדרש כמו אבותיו? זה לא. זה סמל החזיר מראה כאילו הוא כשר, אבל הוא תמה. לכן מן הרשעים יודעים להתרחק. אבל ינאי המלך הזהיר את אשתו, אל תתיירים מן הפרושים, ולא ממי שאינם פרושים, אלא מן הצבועים שדומים לפרושים. כך זה לגבי בני אדם, וכך זה לגבי העולם בכלל. האדם אומר לעצמו, אני חייב לדעת מה קורה בחדשות, אני חייב לדעת מה קורה בחברה, אני חייב שיהיה לי טלפון, אני חייב לדעת מה קרה אתמול, אני חייב להיות בקשר עם כל האנשים. חייב, 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 אבל אז אין לו כבר זמן לעצמו. אולי הוא באמת חייב. יחד עם זאת, לפחות שיהיה מינון. אבל אז האדם אומר לעצמו, אני חייב לענות לכל שיחת טלפון, אם זה משהו חשוב, נכון. אבל אם זה לא, כמה פעמים קרה שהאדם מבזבז את זמנו, עוצר פגישה, עוצר קשר עם בני אדם בבית הכנסת, עונה לשיחת טלפון. כל בגלל האשליה שמשהו חשוב הולך להגיע. ומה מעוות את מערכת החשיבה ומאפשר לאדם להיסחף אחרי הדברים האלה שהם צבועים בטוב ורע. איננו אומרים שטלפון הוא דבר שלילי, אבל האדם המכור לטלפון, התופעה הזו היא כן שלילית. כשאין את המינון, אין את השליטה, אין את הבחירה, ישנה ההיגררות, וזוהי הצביעות של האדם בינו לבין עצמו. הוא משלה את עצמו שהוא חייב, ובכך האדם הוא נעול. הוא לא יכול לצאת מהמיצרים שלו, מהגבולות שלו. הוא בלחץ, הוא מרגיש מחויב לדעת מה היה, מה יהיה, איך יהיה. אנשים יום יום מראים פנים שמחות, פנים יפות, הצלחה, אבל לא תמיד זה נעשה ממקום של שמחה, אלא ממקום של לחץ. למה אני מחייך? למה אני משדר הצלחה? למה אני צריך להראות שהכל טוב? למה ששואלים את האדם, מה שלומך? הוא מרגיש שהוא חייב לומר, הכל דבש, הכל מתוק, הכל גן עדן. לא בטוח שזוהי ההרגשה שלו, אלא כי האדם מרגיש שהוא צריך לשרוד, וזה נעשה עם מקום של לחץ. ואם אני לא אחייך, ואם אני לא אשדר הצלחה, ואם אני לא אשדר שאני איכותי, מחר לא יקבלו אותי, מחר לא ידברו איתי. לא פלא שמרוב כל כך הרבה לחצים אנשים מצליחים לשדר פנים יפות, שמחות ומחייכות. לא פלא גם שאנשים מצד שני סובלים מכל כך הרבה מתחים, לחצים, חרדות, אכילה רגשית, התמכרות לקניות, כעסים, עוד הרבה מאוד בעיות בתחום הנישואים, המשפחה והחברה. כל כך הרבה אנשים מצליחים להראות פנים שמחות וצער בלב, כי בני אדם לא חווים את מה שיש, אלא עסוקים ב... להשיג עוד ועוד, לא להפיק תועלת ממה שיש, דואגים ולחוצים. בבחינת מרבה נכסים, מרבה דאגה, לא לאבד או להשיג עוד. השיגו את הרכב, דואגים שלא יסרט. השיגו את הרכב, דואגים לשלם את התשלום בשנה הקרובה. דואגים שלא יפטרו אותם מן העבודה. כל הדאגות האלה הן רלוונטיות. אכן, רבותינו אמרו, אשרי אדם מפחד תמיד, ואמרו התוספות מסכת גיטין, שזה לא רק לדברי תורה, אלא בכלל לדאגות של העתיד. גיטין דף נון ועב עמוד ב', תוספות, דיבור המתחיל, אשרי. אז בסדר, איזו חכם הרואה את הנולד ומחלקל את צעדיו קדימה. אבל מינון. אנשים לא רעבים לאוכל, אבל כן רעבים לרוגע, לשלווה, להשיח דעת מלחץ, מחרדות. חשוב שנדע שבחיים שלנו יהיו שינויים, יפטרו אותנו ויקבלו אותנו לעבודה חדשה. אנשים סביבנו יהיו חולים ויהיו בריאים. אנשים לצערנו יוולדו ויפטרו מן העולם. זה החיים. זה לא אומר שלא ננסה לעשות את המיטב, אבל מצד שני לא כל הזמן להילחם על כל דבר, להניח לחיים להיות. זה לא אומר שהאדם לא יבחר את החיים האיכותיים והטובים, אבל גם גבול מסוים. בני אדם יכולים להיאבק שוב ושוב מי הצודק. מי הגבאי הזה שיחליט מה יהיה בבית הכנסת? הם חוזרים הביתה, שולחן שבת, סעודת חג, מדברים על פלוני ועל אלמוני, לא מבינים למה הילדים כבר לא איתם. איך הרב הזה אמר כך? איך הגבאי הזה אמר אחרת? מה החמות אמרה? מה החתן חשב בכלל? והאדם נאבק, האדם נלחם, אולי הוא מנצח את האנשים ומכניע אותם, אבל הוא מפספס את החיים שלו. הלחץ המלחמה מאבקי הכוחות, הם מעניקים תחושה של התמכרות לרגע הנוכחי ועוצמה, אבל גורמים לאדם לאבד את החיים שלו. ומכאן לנקודה מקבילה רק בכיוון השני. האדם בלחץ ולכן מעין חרדת נטישה. הוא מפחד שיעזבו אותו ולכן הוא מרצה כל כך הרבה אנשים, חוץ ממישהו אחד. את עצמו, האדם מרצה את האחרים, ובסוף, כעבור חודש, חודשיים או 20 שנה, מתברר לו שהוא מתוסכל. למה? כי הוא ריצה כל כך הרבה אנשים. והוא אמר לעצמו, אני עושה את זה לשם שמיים. אני לא מצפה לקבל תמורה, אבל כן, בתוך תוכו הוא ציפה שיחזירו לו. וכשיחזירו לו, הוא הרגיש נהדר. אבל אז כעבור דקה וחצי הוא אמר לעצמו, לא, סליחה, זה לשם שמיים. לפעמים האדם הזה הוא ביישן, הוא לא מתמודד עם הביישנות שלו, ולכן הוא אומר לעצמו, אני לא מצפה לקבל תמורה, אני עושה זה לשם העניין. אבל אז, בינתיים הוא צובר תסכולים, והתסכולים האלה צוברים ריביות רגשיות. והוא ממשיך לרצות את האנשים האחרים עם ציפייה סמויה שיחזירו לו. והוא לא מבין למה, שערי לב האדם לאדם צריך להיות כמו מי הפנים לפנים. אבל הוא לא מבין שזה בדיוק מה שקורה, היות שהוא משדר לאחר, אל תתייחס אליי, כיוון שהוא לעצמו אומר, אל תתייחסו אליי. אז זה מה שמבינים, וזה מה שהוא מראה, הוא נותן, אבל מה הוא מראה? אל תתייחסו אליי, כי כך הוא מתייחס לעצמו. וכך הוא מייצר מערכות קשרים לא בריאות, לא פעם חולות. הוא מבטר, הוא מתוסכל, והוא צובר, והוא כועס, והוא מתנתק, והוא מעליב, והוא משפיל. וכך האדם הזה מרצה שוב ושוב, עושה ועושה, אבל לא חי את החיים. יש לו לחץ, הוא לא יכול להביע את עצמו, את הצרכים שלו, את הרצונות שלו, ולהגיע ידי איזון בריא בין בני האדם. זה לא אומר אגואיזם, זה אומר מערכת חיים מתוקנת בין בני האדם. וכך האדם מאבד את עצמו, או לחץ להשיג עוד, או לחץ לרצות את האנשים האחרים, והאדם צובר תסכולים, פונה לאכילה רגשית, פונה להתמכרות לקניות, פונה לכל מיני כעסים על האנשים האחרים, או לדיכאון וחרדה. האדם מסיח את דעתו מהחיים. בני האדם לא פעם, גם לנשום בצורה רגועה, את זה לא מצליחים. נושמים מהר, לא נשימות עמוקות, כך בני האדם מפספסים את החיים שלהם. פעם, אחד התלמידים יצא להליכה, הוא שאל את הרב וולבה, איזה ספר לקחת? אמר לו הרב וולבה, ספר טלפונים. הוא שאל, מה פתאום ספר טלפונים? אמר לו הרב וולבה, קח ספר טלפונים שתוכל לשבת עליו. לא תמיד צריך לקחת ספר, לא במובן חלילה של ביטול תורה, אלא במובן של ביטולה זהו קיומה. רגע אחד, אתה בתחרות, אתה במאבקים, תעצור, תנשום אוויר, תירגע. ואז המקום הזה תמשיך ותצליח הרבה יותר. ביטולה זוהי קיומה של התורה. ואז האדם עוצר רגע, עושה חשבון נפש. הוא אומר, עברו לי כבר חודש, חודשיים, 10 או 20 שנה מהחיים. אני חייב להיות רגוע. יותר זמן לילדים, למשפחה, לבריאות, ללמוד. וזה לא קורה! בגלל ש-20 ו-30 שנה הוא הרגיל את עצמו למערכת חיים של לחץ. אז מדי פעם הוא עוצר את החיים לחשבון נפש קצר, מה שמרגיע את המצפון, אבל בוודאי לא מחזיר אותו לשגרת חיים בריאה וטובה. ושוב הוא יגיב לשיחת טלפון, שוב הוא יחס, שוב לחוץ, שוב האימפולסיביות משתלטת על האדם. האדם לא עוצר רגע אחד לחיות. לכן יש הפסקה בין פרשה לפרשה בתורה, להתבונן, כך אומרים רבותינו. החזוני שומר, יש שלומדים לצבור עוד ועוד ועוד ועוד, אבל לא צריכים לעשות סיכום. מה למדנו, מה היה, מה מהלך, וכך האדם מחפש עוד שורה, עוד שורה, עוד שורה. ואז כששואלים אותו, מה למדת? הוא קצת מגמגם, לא בטוח בעצמו, לא לגמרי זוכר, הוא יודע את המסכת, הוא גם יודע איזה עמוד, אבל לא לגמרי זוכר. למה? לא עצר רגע אחד. לנשום, לקלוט, להפנים. אין בעיה למהר, אין בעיה לרוץ, אבל גם לעשות הפסקות. מינון, כי יש שווה. הבית סוער מגביל את התפקוד של האדם. מצרים יכולים להגביל את האומה. ולחצים, מתח, גם הם סוג של מצרים, שמגבילים את האדם, שמהם אנחנו צריכים לצאת. היו ברוכים.
אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.